משקיעים חכם, עם עורכת הדין דפנה שחר. מבית All In, הבית של הפודקאסטים.
שלום לכולם, כיף שהצטרפתם אלינו שוב לפודקאסט השקעות הנדלן משקיעים חכם מבית All In. והיום אנחנו בנושא שמעניין את כל המשקיעים בתקופה הזו, האם להישאר על הגדר או לקפוץ למים ולקנות נדלן. אז באמת כל הזמן שואלים אותי האם גם ב-2023 דירה להשקעה היא עדיין אפיק השקעה אטרקטיבי לאור האתגרים הכלכליים בתקופה הזו ועליות הריבית שחווינו כבר לדעתי 10 עליות. אז עסקנו בשאלה הזאת בפודקאסטים קודמים מהצד המימוני. מצד הבנקים, מצד המשכנתאות, מצד הריביות שנוכל לקבל, והפעם אנחנו נבדוק את זה דווקא מהפן היזמי. מה אפשר בתקופה הזאת לעשות? איפה ההזדמנויות? כי אין מה לעשות. כל דבר שהוא עלייה, שהוא שינוי, הוא גם מהווה הזדמנות. אז נמצא איתי היום רועי דן, משווק קבוצת הנדלן יובלים וסיטי בוי. היי רועי.
שלום דפנה.
אז באמת קבוצת יובלים היא קבוצה מאוד חזקה שבונה באזורים רבים בארץ, בעיקר במרכז, והיום אנחנו נתמקד במדינת תל אביב, שם יובלים סיטי בוי בונה מעל 1,000 יחידות דיור. אז בהחלט מאוד מתאים לשאול אתכם, מה קורה בשוק? איזה הזדמנויות אפשר להשיג בתקופה הזאת? אז אני ישר אקפוץ איתך לשאלת מיליון הדולר. האם היום בתקופת הריביות העולות עדיין כדאי לרכוש נדלן בתל אביב?
כן, אז ככה דפנה. באמת היום בתקופה הזאת, אני חושב שזו תקופת ביניים מעולה לרכישת דירות, אוקיי? כי היום באמת לקוחות, כי זה שוק שקונים יותר מאשר שוק שמוכרים, בוא מודה באמת. ובאמת רוכשים פוטנציאלים יכולים לקבל הטבות ומבצעים מאוד 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 טובים במגוון פרויקטים, ולעשות עסקה שהיא מאוד נכונה וטובה לזמן הזאת. בסוף נדלן תמיד היה ותמיד יהיה, ובסיס נדלני ודירה להשקעה זה תמיד משהו שאפשר לעבוד איתו, תמיד אפשר למכור, לקבל על זה מימון, תמיד יש השבחה בסופו של יום, ואי אפשר לעמוד על הפער במצב הדמוגרפי בארץ פשוט ולהשלים את החסר.
אתה יודע, אני באמת מדברת עם המון מומחים בתחום, אם במסגרת התוכנית סודות הנדלן, ואם במסגרת הפודקאסטים, ואם במסגרת רעיונות שאני עושה בכנסים, ובאמת הרוב הגורף, רובו ככולו באמת מאמין, ואני גם באותה דעה, שזה היה עד היום, עד לפני שנה, כשהריביות היו בסביבת ריבית אפסית, אז זה היה שוק של מוכרים. התמחרו על דירות בצורה מוזרה, שלפעמים אפילו דירות נמכרו מעל המחיר שביקשו, לפחות ביד שנייה זה קרה, אנשים רבו על דירות. וההתמחרות הייתה כלפי מעלה, אם פרסמו דירה לצורך העניין בשני מיליון, היא יכלה להימחר גם ב-200, 300, כי רבו על הדירה, חשבו, לא יודעת, הייתה התנהלות באמת של שוק מוכרים בלבד. ועכשיו השוק הוא שוק של קונים, כמו שאמרת. זה זמן שאפשר לעשות מסע ומתן, להבדיל ממה שהיה מוכר עד היום בשנים האחרונות, לפחות בשנתיים האחרונות לפני עליית הריבית. אפשר להתמקח, אפשר לקבל הטבות, אפשר לקבל מבצעים. אז באמת אני רוצה לשמוע ממך, כמי שחי את השוק, מהצד היזמי, איזה הטבות היום אתם נותנים ואפשר לקבל, אם אני באה היום רוצה לרכוש אצלכם דירה על הנייר, איזה הטבות אני יכולה להוציא שלא יכלתי להוציא בעבר?
יופי, אז ככה, שאלה מצוינת באמת. ככה, מבחינת הקודים היום, כל מי שמגיע אלינו, מקבל כל מיני הטבות של, אם זה דירות על הנייר, נגיד עסקאות שהן יותר long run, לשלוש, ארבע שנים, חמש שנים קדימה, אז הוא מקבל תנאי תשלום שהם מאוד נוחים, כגון 15%, 20%, 25% בחתימת החוזה, תלוי איזה פרויקט, ואת היתרה לקראת האכלוס. מה טוב בעסקה מסוג זה? שבעצם הלקוח לא מפגש עם מרכיב הריבית היום. נכון שהוא כן סופג את מדד תשומות הבנייה, אבל מדד תשומות הבנייה לפי 40% לפי החוק החדש.
נכון, רק נסביר את זה למי שפחות מכיר מאיתנו את השוק. 40%, זאת אומרת, בעצם עד לפני שנה לדעתי בערך, שנה וחצי אולי, היה מדד תשומות הבנייה, הוצמד לכל רכיב התשלום שלא שילמת.
נכון, ספיגה מלאה.
ספיגה מלאה, אם שילמת 10%, 15% מ-10 מערך הנכס, על ה-90% או 85% הנותרים, הוצמדו לך למדד תשומות הבנייה, שגם מדד תשומות הבנייה בשנה וחצי האחרונות עלה פלאים, ואז בעצם היית צמוד ל-5-6%, זה כסף שלא לקחת אותו בחשבון, שהוא משמעותי, כי זה כל, על כל הרכיב שלו שילמת. היום, בעקבות החוק של אלקין, אפשר לתת לו באמת קרדיט על זה, כי זה דבר מאוד חשוב. רק רכיב הבנייה מוצמד, כי בעצם למעשה אמרו, אוקיי, את הקרקע כבר נקנתה, שזה 40%, ככה תמחרו את זה.
נכון, ובעצם גם התשלום הראשון גם לא מוצמד למדד.
נכון, אז התשלום הראשון לא...
במידה הוא 20%.
נכון. ורק 40% מערך הדירה מוצמד למדד.
נכון מאוד.
שזה באמת חיסכון גדול מאוד.
כי בעצם הקוסט של הקונה, הקוסט שלו בעניין של המדדים, ירד פלאים.
נכון, חד משמעית.
מאוד משמעותי, נכון. מאוד משמעותי.
אז בעצם מה שאתה אומר, שזה אותו אדם שקונה עכשיו על הנייר, ב-15% או 15% או 20% ברכישה והשאר בסוף, לא פוגש כרגע את הריבית בכלל, אלא רק את ה-40% של מדד תשומות הבנייה, ובעוד 4 שנים, who knows.
נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז זה בעצם עסקה מסוג אחד, שעסקאות על הנייר, אז מבחינת תנאי רכישה זה מאוד, באמת מאוד מאוד נוח, כי באמת הריבית היא לא פקטור כרגע, וכמובן בעצם כל מי שקונה היום על הנייר, בונה על תחזיות שבעוד כשנתיים הריבית כבר תתחיל לרדת, אז הוא גם אין לו פה,
נכון,
כלומר, הוא בונה בעצם שהריביות יחזרו קצת,
קצת אחורה.
קצת אחורה.
נכון, בדיוק. וגם זה חשוב לי להגיד שמשיחות עם מומחים בנושא הזה, כולם, בדיוק כמו שאמרת, צופים שמדובר בערך בשנתיים, ובעוד שנתיים הריביות כבר יחזרו אחורה, לא לסביבת ריבית אפסית, אבל בהחלט גם לא לסביבה שהן נמצאות היום, של 5%, אלא יותר, בוא נגיד, יעצרו שוב, אתה יודע, לא נהיה נביאים,
כן.
אבל זו כאילו, זה מה שחושבים, שהם יעצרו סביב ה-3%, יחזרו טיפה אחורה.
נכון מאוד.
נבואה לשוטים, אבל זה מה שהצפי.
נכון מאוד. זה התחזיות, ובמקרה של עסקה נוספת לצורך העניין, נניח על דירות שהן יותר מוכנות, או לקראת מסירה. ואז באמת הלקוח נפגש עם מרכיב הריבית.
נכון.
במידה והוא לוקח מינוף. יש גם כאלה שקונים אצלנו והם באים יותר נזילים.
כן.
לצורך העניין כל הלקוחות שיותר הנד יוזר, שקונים לעצמם.
שתכף אנחנו נדבר.
אנחנו כבר נדבר גם עליהם.
בדיוק, תכף אנחנו נלך, בדיוק. תכף נלך לאלה שיש להם את הכסף הנזיל, שגם להם יש יתרון והם יכולים לקבל הטבות אחרות. אז כן.
עם היתרון הכי מובהק, בוא נאמר.
בדיוק, בתקופה הזאת. חד משמעית.
ובעצם למרכיב הריבית, מי שבאמת ממונף ולוקח עסקה שהיא עם מימון, אז אנחנו נותנים הטבה שהיא מאוד מאוד משמעותית.
ספר לי.
שזה באמת, אני אישית לא ראיתי הטבה כזאת בשוק אצל חברות אחרות. אנחנו נותנים עד 80% ריבית על החברה, אוקיי? עד 80% מערך העסקה.
אוקיי.
אוקיי? לתקופה של שנתיים.
זאת אומרת, פטור
המון,
מריבית.
נכון, בעצם הלקוח לוקח דרך חברת המימון שלנו, אוקיי? שנקראת פריים משכנתאות, חברות המימון הגדולות בארץ, את כל התהליך ואת כל הליווי, אגב, חלק מהעסקה.
אוקיי.
בסדר, הוא לא צריך לשלם על כל התהליך הזה. וכמובן, עובר אישורים וכדומה דרך חברת המימון, ובעצם החברה סופגת את הריבית על אותו מימון שהוא לוקח עד 80% מערך הנכס, לתקופה של שנתיים, ללא הצמדה, ללא ריבית וללא הצמדה. זאת אומרת, מה שלקחת, אתה מחזיר אחרי שנתיים לצורך העניין, או רק בשנתיים האלו אתה לא סופג, ואחרי זה אתה ממשיך בעצם לספוג.
זאת אומרת, אז... אני רוצה רגע לפשט את זה ולראות שהבנתי נכון. למעשה, אתה שנתיים פטור מריבית, והחברה נותנת לך הלוואה, לוקחת בשבילך את ההלוואה הזאת, וסופגת את הריבית
בדיוק.
על עצמה.
זה על דירות שמוכנות, לא... או לקראת מסירה, כמובן.
וזה לא גרייס או משהו כזה, זאת אומרת, זה לא דוחים לך את הריבית למאוחר יותר, אלא אתה פשוט פטור מריבית.
אתה לא משלם דריבית, אתה משלם את הקרן.
אתה משלם רק קרן.
רק קרן.
מדהים.
בלי ריבית.
מדהים.
ומה טוב זה, נותן גם ראש שקט ללקוח, כל התחזיות אומרות שבעוד כשנתיים, הריביות התחילו קצת לחזור.
להתמתן.
בדיוק. לחזור אחורה כמו שדיברנו מקודם. אז
מדהים.
אתה נותן ללקוח את השקט הנפשי לעשות עסקה עם דירה מוכנה, שיכול להיכנס היום או להזכיר אותה, או להיכנס לגור בעצמו כמובן, ואתה מוציא לו את מרכיב הריבית כרגע, וואו. כשהוא פקטור משמעותי, לשנתיים הקרובות.
אז, ופה אנחנו מדברים על דירות מוכנות.
בדיוק. דירות מוכנות או דירות לקראת מסירה, נניח חצי שנה לצורך הגשת שלנו שלנו פרויקט ברחוב הרצל 136-138, תיאודור, שפרויקט אחד היפים מדעתי בעיר, לא רק בפלורנטין, ואנחנו לקראת מסירה, אנחנו עושים בדצמבר הקרוב, אז זה משהו שהוא לקראת גמר.
זאת אומרת, בן אדם שבא ורוצה לקנות משהו שהוא מוכן או כמעט מוכן, נגיד בפרויקט שאתה מדבר, איפה הוא נמצא?
ברחוב הרצל 136-138 בפלורנטין, בשכונה.
אז יכול לקנות שם דירה, ולהתמנף, לקחת משכנתה.
נכון.
אבל את המשכנתה, הוא ישלם רק את הקרן, בשנתיים הקרובות.
נכון.
ופטור מריביות, ומה שיקרה בעוד שנתיים, ששוב, הרוב צופים שהריביות יתמתנו, רק אז הוא יתחיל לשלם.
נכון. או בפרויקט כזה, נגיד בהרצל 136-138, או בחזנוביץ' 10-12, שזה פרויקט שם שהוא מוכן. שאלנו שמספר דירות של החברה שהזכרנו לאורך זמן, והחלטנו למכור אותם, ושאלנו שם 4 יחידות אחרונות.
אגב, אני רואה תמונות של הפרויקטים מאוד יפים.
פרויקטים חבל על הזמן, כולם באמת מחשיבים, גם כל הפרויקטים שאנחנו מבצעים, כולם זה עם הטופ של הדיכלים בארץ, אם זה ישר הדיכלים, גידי באוריאן, יסקי מורסיבן, ינן פיפקו, ממש כל הטופ.
כולם באמת מהטופ.
הקבלנים הכי טובים, עץ השקד, אלקטרה וכדומה, אנחנו באמת משקיעים המון.
אתה יכול להגיד, כן, זה חשוב מאוד.
גם במפרט הפנימי של הדירה, אם זה מערכות מיזוג VRF, אם זה אלומיניום צילולים מובנים בזכוכית, אם זה כל המותגים המובילים לעיצוב הבית, באמת אנחנו נותנים רמה מאוד גבוהה.
מפרט מאוד גבוה.
מטבחים של שולר, מטבחי יבוא.
מדהים.
של שולר מגרמניה, או מטבחי יבוא של דאדה. אנחנו נותנים באמת רמה מאוד גבוהה שלא נותנים בפרויקטים אחרים, לא באזור, ובכלל בתל אביב אין הרבה מאוד פרויקטים שנותנים מפרטים כאלו.
אני חושבת שזה דבר מאוד, מאוד מאוד חשוב, כי לפעמים אנשים, אולי גם אנשים שפחות מבינים, לא מבינים עד כמה השמות האלה חזקים של נכון. מי שאמרת, גם של האדריכלים, גם של החברות בנייה, גם של האביזרים, אם זה מטבחים ומי שהזכרת, וזה סופר חשוב, כי בסופו של דבר, אחד הדברים למשל הכי קשים בבנייה זה תמיד רטיבויות, נכון. וברגע שיש לך קבלן טוב, שיודע לעשות איתומים טובים, שיודע לעשות את הבדיקות הנכונות, בדיקות הצפה, כל מה שצריך בחדרים הרטובים, אלה דברים סופר סופר קריטיים, הפערים בין משהו שאתה קונה שהוא נעשה בזול, לבין משהו שאתה קונה שנעשה ביוקר עם, עם החברות המובילות, ונעשה כמו שצריך, הוא פשוט פער עצום.
נכון מאוד, נכון מאוד, וגם אני רואה את זה גם שלקוחות מגיעים אלינו, שוב, אתה לא צריך להסביר יותר מדי את הרמה של החברה, החברה כבר יש מספיק טוב בשוק, אוקיי? ביצר מספר ספק. פרויקטים מדהימים,
נכון.
שאנחנו שולחים גם את הלקוחות ללכת ולראות, כגון לצלחים באזור, אם אנחנו הולכים למושבה האמריקאית, מלון דה דריסקו של החברה, שזה אחד הבלומות בוטיקה המובילים היום בכלל, בתל אביב, מתחם קרן, כל האזור הזה איפה שהיה בזמנו המסעדה של חיים כהן,
כן.
מסעדת קרן, והיום זה הג'ורג' אנד ג'ון,
כן.
ובאמת גם זה, גם חזנוביץ' 10-12, גם בכלל פרויקטים אחרים של החברה
אזורים מאוד over. מאוד מאוד פריים לוקיישן,
בדיוק, אנחנו משקיעים המון גם במיקום, גם בדיכלים, גם במפרטים, ולקוח שמגיע אלינו כבר מגיע אחרי שהוא כבר יודע שהוא קונה מחברה שמבצעת ברמה בבית הכי גבוה שיש.
ואני ממליצה, מעבר לזה שכמובן אתה אומר את זה, ואני גם מכירה את הקבוצה, ובאמת, באמת, באמת, שמה הולך לפניה ולא סתם, אני ממליצה לכל מי שמאזין, ולכל מי שקונה ושומע, לכו, קבלו המלצות, תלכו, תראו פרויקטים מוכנים, לכו דברו עם אנשים שקנו, עם אנשים שחוו את זה, עם אנשים שעברו את התהליך עם הקבוצה, ותשמעו בעצמכם, אין כמו מראה עיניים, ואין כמו לשמוע המלצות ממי שחווה את זה, וזה אומר הכל, זה גם נורא נורא חשוב הקטע הזה היום, בתקופה הזו, לקנות מחברה עם איתנות פיננסית, עם יכולת באמת לעמוד, בטח אם אתם קונים, אם אתם קונים משהו מוכן, אוקיי, זו חתונה מאוד קצרה, והחתונה פה במה שאתה אומר, ההטבה הזאת, זה בעצם יותר אתם מתחתנים ממי שקונה מכם, כי אתם משלמים לו את הריבית, מאשר הוא איתכם, אבל כשקונים על הנייר, זו חתונה ארוכה יותר. נכון שיש היום את חוק המחר, ו שמירה על הלקוחות, כדי שלא יקרה מה שקרה עם חייב ציבה.
שאגב, גם כל הפרויקטים שלנו, במסגרת חוק המחר.
בהחלט, ברור, ברור. אבל עדיין, היום בתקופה הזאת שקבלנים, יזמים, הם מונפים, הם מתקשים, יש כאלה שפושטים רגל, המשמעות של לקנות מחברה עם איתנות פיננסית, שיש לה את היכולות לעמוד ב... להתחיל פרויקט ולסיים אותו, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב.
נכון מאוד, ואני אסיף עוד משהו אחד שאני, שהוא מאוד מאוד חשוב, ואני לא רואה את זה אצל הרבה חברות. החברה שומרת לפחות במחצית הפרויקטים שלה, מחצית מהדירות אצל החברה, לעצמה, להשכרה ארוכת טווח, במסגרת חוק עידוד השקעות הון, מה שנקרא מפעל מאושר, לעשר שנים, וגם ללקוח זה נותן את הביטחון, גם מבחינת הגמר של הפרויקט.
חד משמעית.
האכפתיות כלפי הפרויקט, בלי שום קשר לחברה, תמיד מסיימת פרויקט ברמה הכי גבוהה 6, אבל זה נותן את השקט הרמשי שאנחנו שם גם עוד 10 שנים, גם לאחר מסירת הדירה.
לגמרי.
וזה, ולא רק זה, אנחנו גם בונים בהיקף מאוד גדול, בכלל בפלורנטין, הזיבה שקרוב ל-1,000 דירות, אנחנו השחקנים באמת הכי חזקים שיש בשוק באזור.
שאתם מתמקצעים באזור.
אנחנו מתמקצעים באזור, וחשוב לנו גם שכל פרויקט, באמת השם שלו ילך לפניו, וגם שם החברה, ושהכל יצא ברמת ביצוע הכי גבוה, כי מן הסתם אנחנו עובדים פה המון באזור, וכנראה גם לעוד 15 ו-20 שנה הקרובות.
חד משמעית, וזה סופר חשוב מה שאתה אומר, כי אגב, זו שאלה כשאני קונה דירות, ואני חולה על השקעות נדלן, אני תמיד שואלת את זה. כמה דירות לחברה היא משאירה לעצמה, ומה קורה? כי כשאתה יודע שמי שאתה קונה ממנו, נמצא גם בפנים, יש לו אינטרס משותף כמוך.
נכון.
וחשוב לו שהמפרט יהיה טוב, וחשוב לו שהכל יעבוד כמו שצריך, וחשוב לו שהקבלן יהיה טוב, ולא יהיו נזילות, ולא יום אחרי הוא נותן את המפתח, הולך ואומר נכון, לעצמו, נכון. אני קיבלתי את הכסף ואני בחוץ.
מבחינת הקונה זה כמו, כמו שותפות בעצם.
חד משמעית.
מבחינת הקונה הוא מרגיש ממש שייך כאילו חלק מהחברה, נכון. כאילו חלק מהיזם.
וזה אומר שגם יהיה אכפת אחר כך, בזמן הניהול. חברת ניהול שיבחרו והכל, זה יהיה חשוב גם לחברה שהכל ימשיך ויתפקד מאוד טוב.
נכון
ואני חושבת
מאוד.
שזה באמת נכון פרייסלס.
מאוד. נכון מאוד. אז זה מבחינת בעצם, אז התבואות דיברנו גם מבחינת עסקה אחת שיהיה על הנייר, אז בית נהיה חישה נוחים, הריבית כמובן.
מישהו שאומר אני...
ואלה התבואות משמעותיות מאוד. ושם מאוד. כמובן, את יודעת, לקוח שמגיע ורוצה לקנות דירה, אחד הדירות המוכנות שלנו, שלא נשארו הרבה, נשארו באמת מספר עודד של דירות.
איזה דירות, אגב, אם אתה כבר ככה אומר, אז...
לצורך העניין יש לנו היום...
מה התמהיל, מה הסוגים?
יש לנו פרויקט מדהים, בנחלת בנימין 96-98, שהוא פרויקט בוטיק שיצב אותו גידי ברויאן, האדריכל.
כן, כן, מדהים.
הוא על שוק לוינסקי, הוא באמת פריים לוקיישן, ליד הקאנטרי החדש של שוק העלייה, 3 דקות הליכה, משדרות רוטשילד, שזה אחד האזורים הכי יקרים בעיר. מול פארק המסילן וצדק, ממש הכל בסמיכות, וזה פרויקט שהוא ברמה מאוד גבוהה, עם תקרות של 3.15 מטר בדירות, עם חיפוי ושפוץ מבחוץ, אלומינים צילונים מובנים בזכוכית, פאטו פנימי פרטי לדיירים, מעליות זכוכית, באמת, גם חלק מהקהל שקנה אצלנו בפרויקט הזה, זה חבר'ה מנווה צדק, מהמושבה האמריקאית, זוגות בגיל השלישי, שילדים יצאו מהבית, ממודיעין, משואה, מכל מיני, all over, ממש מכל הארץ, וחבר'ה באמת רציניים שמחפשים את הלוקיישן, מחפשים ללכת ברגל למטה, לרדת, לחוות את העיר, ליהנות מלווינסקי.
מה הגדלים של הדירות?
ושם למשל יש שני פנטאוזים מדהימים, אחד של 102 מטר בנוי פלוס 103 מרפסת, עם נוף לים לכל הקו הרקיע של העיר, מאובזר.
תן לי מחיר, אני...
רגע, וגם כל הבית מאובזר מבית טולמנס, הכל מרועת יפה, עיצוב פנים של ארי של טיאל, הכל ברמה מאוד מאוד גבוהה, וזה פנטרס שהוא בפחות מ-10 מיליון שקל.
באמת?
היום לקבל פנטרס פחות מ-10 מיליון שקל בתל אביב, אני לא מכיר הרבה.
האמת שזה...
ומפלס אחד, לא דופלקס.
וואו.
נוף של 240 מעלות פתוח, ממש לכל הקו הקיע של העיר, לים. הכל פתוח.
אין סיכוי שנגיד יסתירו את הנוף?
אנחנו מגרש מאוד גדול. אנחנו מגרש מאוד גדול של 750 מטר, מגרשים שלא קיימים באזור. זה אחד בימין 96-98, זה שתי חלקות שאיחדנו ביחד.
ולפני זה יש מצב שיבנו בעתיד?
מלפנים זה מגרשים של 180-200 מטר, זה מגרשים שלא יכולים גם להגיע לגובה הזה.
אוקיי.
אז המפתח נוף ממש יישאר פתוח ורחב. אז הנוף הוא פורבר, כנראה. וגם הטאבה של השכונה זה לא טאבה של מגדלים, זה טאבה של עד 6 קומות, במיוחד בפלורנטין הקלאסית.
איזה קומה זה אתה מדבר?
קומה שישית מתוך 6, זה ממש קרוב לנווה צדק, וכמו שאני אמרתי גם...
אני הפעם, רוצה סיור שם, אני רוצה לראות.
בשמחה, מתי שאת רוצה, תבואי.
אין לי כרגע 10 מיליון זמינים לצערי, אבל וואו, איך בא לי.
מתי שתוצאי, תבואי ותראי ותתרשמי. ואנשים נכנסים היום לפנטהאוזים, בדיוק סיימנו אותם ממש לפני כחודש, וקצת, ואנשים נכנסים לפנטהאוזים, מסתכלים ואומרים, וואו, חבר'ה שבאו אליי מהצפון לישל, ממרכז העיר שרצו באזור
הזה. מה זה, 4 חדרים?
זה 3 חדרים ספציפי, יש לי גם 4.5 חדרים שיש 2 מקומה. וחבר'ה שהגיעו מצפון לישל, מרכז העיר, בכלל לא רצו את האזור הזה ספציפית, רצו בכלל אזור אחר, באו לשם, והתרשמו לטובה, והם היום בסוג שהתנהלויות איתנו, אבל...
בוא נדבר על כיסים פחות עמוקים מ10 מיליון, איזה עוד?
עוד יחידה, יש לי שניים בעצם, 102 פלוס 103, 115 פלוס 57, ועוד דירה 3 חדרים אחרונה, אגב זה פרויקט שהכנסנו לפני חודש, הוא כבר מאוכלס וגרעים, ב4.790 מיליון, דירה של 70 מטר פלוס 3.5 מרפסת, עם 2 חדרי שינה, 2 חדרי רחצה ושירותים, בלי ממד בדירה, זה ממקים.
זה ממקים, זה לא ממד בדירה.
ובתוך 70 מטר אתה מצליח ממש להגיע לתכלול שהוא פנומנלי. כי יש חקירות קונסטרקטיביים, ואין בעצם את כל הבטונים, אין ממד. אתה יכול גם להגיע לה גם מצב, שבשלושה חדרים יש לך 2 חדרי רחצה ושני שירותים.
נכון.
שזה מדהים.
נכון.
האמת שגידי בר אוריין עשה לנו שם תכנון, באמת מדהים, כל הדירות מתוכנות, חבל על הזמן. וזה בעצם הפרויקט הזה, זה היחידות האחרונות שנשארו לנו.
חלונות גדולים.
חלונות ויטרינה, רצפה תקרה, אלומינים צילומים עוברים מזכוכית, ללא ארגז טריס למעלה. ממש הכל מתקדם.
קבענו סיור.
מתי שתרצי, בשמחה.
אז באמת האמת שמחירים שמפתיעים אותי, כי זה באמת מחירים, זה לא מעט כסף, אבל מחירים בשביל אזור כזה, בשביל בניין חדש,
נכון,
בשביל...
נכון, בסמיכות לנווה צדק ורוטשילד, שזה כזה, אחד האזורים הכי יקרים בעיר.
מרשים.
3 דקות הליכה, כנראה שתשלמי 60% אם לא יותר.
כן, עכשיו, אז דיברנו על ההטבה למי שבא עם... אם זה משקיע 50% ומתמנף, או אם זה מישהו שקונה דירה ראשונה ויכול לקחת אפילו 70%. אז אתם בעצם, אגב, אתם מגבילים מישהו שלוקח 70% זה דירה ראשונה, אז את הריבית בשנתיים הראשונות עדיין אתם משלמים את כל הריבית, או שאתם מגבילים לגובה המינוף?
אז תראי, שאלה טובה. בגדול, אנחנו נותנים עד 80%.
אז אם עד 80% מינוף.
עד 80% מינוף, אז אם זה גם לקוח שמגיע ורוצה, ויכול לקחת רק 50%, כי הוא בעצם משקיע, ומחינת הבנק לא יכול לקחת
כן.
יותר, אז אנחנו כן יודעים להביא גם את יתרת המימון מגורמים חוץ בנקאיים.
אוקיי, וגם שם תשלמו את הריבית.
נשלם את זה, כן.
נייס, כן. וואו, טוב ששאלתי. כן. בוא נקפוץ עכשיו לסוג השני של הרוכשים, מישהו שבאמת הכי חזק בתקופה הזו, ויש לו כסף נזיל, ולא רוצה מינוף, ולא צריך מינוף. מה אתם יכולים להציע לו הטבות בשוק עכשיו של הקונים?
בשבילם זה מדהים בעצם, כי מגיעים ללא מינוף. אגב, זה בעיקר הקהל של האנד יוזר, כמו שאמרתי, הרבה זוגות בגיל השלישי, ילדים עזבו את הבית, רוצים לעבור לעיר, כי הילדים כבר גרים בעיר, הם לא צריכים את הפנטהאוז, את הבית הפרטי של 200-300 מטר מחוץ לעיר, הם רוצים לעבור ליחידות של 50-70 מטר, 100-120 וכדומה. אז הם באים באמת, והם רוצים לקנות היום. הם לא מעניין אותם אם בעוד חודש או עוד חודשיים יהיה מחיר יותר טוב לצורך העניין, הם פשוט רוצים היום לעבור ולגור.
כן.
אז אנחנו באמת באים לקראת המקסימום, כמה שאפשר, כמובן גם הם באים נזילים, אז גם זה משרת את
זה. אינטרסים שלכם, זה win-win.
win-win situation, בדיוק.
כולם צריכים כסף נזיל היום.
בדיוק, וכולם, לכולם זה, כמובן החברה חזקה מבחינה פיננסית, לא נשכח. כן.
לא אבל, צריכים, אבל זה אבל good זה, to have.
אבל בדיוק, בדיוק. ואם ימידה ולקוח רציני, עם גמירות דעת, ובא לעשות עסקה, ובאמת רוצה ומעוניין, אנחנו יודעים...
כמו, תן לי הטבות
ש... לבוא לקראת.
קודם כל, אני רוצה לציין בשלב הזה, שזה בהחלט, כמו שאמרתי, שוק של קונים, וגם אתה אמרת, זה הזמן, חברים, לעשות מסע ומתן.
נכון.
השוק לטובתכם.
נכון, נכון.
מסע
נכון.
ומתן הוא מעולה. תבואו, נכון, שימו נכון. כסף על השולחן, תגידו, הנה אני קונה עכשיו, ואני רוצה XYZ, כנראה שתקבלו את ה-XYZ שלכם.
היא תקופת ביניים טובה. ומי שרוצה לעשות עסקה...
הזדמנות מטורפת.
והיום במיוחד בשוק שלום אני ממליץ לעשות עסקאות שמבדלים אותך משאר השוק. בין אם זה מבחינת אזור, בין אם מבחינת המוצר, מבחינת הפרויקט, מבחינת הכל, מבחינת המפרט, מבחינת החברה שקונים ממנה.
אני רוצה אבל לאתגר אותך. כן. אני רוצה באמת, אני עכשיו שמתי לך, נלך על הדירת 3 חדרים שאמרת שיש, 4.7 מיליון, נכון? זה היה
4,790,000, נכון.
700, אתה רואה, 90 כבר לקחתי, כאילו, הורדתי לך בלי שתשים לב.
90,000 זה הרבה כסף.
אז אני באה ושמה, עכשיו אומרת, יש לי כסף נזיל, אני אצא היום עם עסקה, אם תציע לי עסקה פצצה. מה אתה יכול להציע לי? איזה עטבות?
נקודתי, אוקיי? יש מבצע, אתה יודעת, שאנחנו יכולים לעשות על דירות ספציפיות. הכל תלוי בלקוח, הכל תלוי בזמן העסקה, אבל כשהלקוח מגיע אלינו ורוצה לסגור עסקה, אנחנו יודעים לסגור איתו עסקה. אוקיי?
אז תן לי סוגי עטבות, לא נרד עכשיו רצון. לרזולוציה של רוצה, הדירה האחרונה
אני לא רוצה
הזאת שנמצאת בפרויקט. לרזולוציה,
נגיד, של איזה הנחה ספציפית או משהו.
אוקיי. אוקיי, אבל איזה עוד הטבות? תן לי מגיע. דוגמאות.
אז יש שם את הטבות של המימון, כמו שאמרו.
כן, מישהו שלא צריך מימון.
מי שלא צריך מימון, מגיע ורוצה לעשות עסקה, ולקבל את הדירה
מיידית. אז הנחה במחיר, בכסף. במיוחד
שזה דירה מיידית. אוקיי? כן. דירה מיידית, סיימו את הפרויקט, סיימו את הליווי, זה משרת גם את האינטרסים של החברה בסופו של יום, זה לא כמו שאתה עושה עסקה על הנייר בהתחלה, והחברה בעצם בסופו של יום פוגשת את הכסף רק בשלב מאוחר יותר, 4 שנים קדימה, לצורך העניין במסירה. אז פה אנחנו יודעים באמת לבוא לקראת, ולתת ללקוח באמת הרגשה, שעשה באמת עסקה טובה, וגם מבחינתנו.
מבחינת הנחה. פשוט הוא ירגיש את זה,
והנחה. וגם מבחינתנו, כן, הוא יעשה עסקה טובה, הוא יהיה מרוצה, והוא יקבל מוצר ברמה הכי גבוהה שיש.
מגניב.
הכי גבוהה שיש. הוא גם כולל מוצר שמבדל אותו, בעצם משאר המוצרים, כל הפרויקטים שלנו, מבדלים משאר הפרויקטים האחרים. גם כל פרויקט הוא בסגנון שונה.
וזה אני חייבת להגיד באמת, שבתקופה בתור מישהי שחיה את השוק, בתקופה שעד עליית הריביות וכל השידועים הכלכליים שחווינו, דירה אחרונה בפרויקט, אין מצב שחברה הייתה עושה עליה הנחות. להפך, היו מעלים כנראה את המחיר, כי אומרים, אוקיי, זה מוצר אחרון, זה מישהו יקנה, זה פרייסלס, והיה יכול להיות, כמו שאמרתי בהתחלה, התמחרות על אותה דירה, ואפילו היא הייתה נמכרת ביותר. היום, אפילו דירה אחרונה בפרויקט, כמו שאתה אומר, אפשר לקבל הנחות. מישהו יבוא וישים את הכסף, אפשר לקבל הנחות. זה בהחלט זמן כל כך טוב. אתה יודע, אני כל הזמן מדברת על זה עם אנשים, שאם אתה עם כסף ביד, אתה מאוד חזק.
אתה יכול לעשות עסקה טובה.
עסקה טובה ואפילו מצוינת.
ואני אומר את זה לכל הקונים באמת, היום זו תקופת ביניים טובה, לבצע עסקאות, באמת, כל מי שיש לו היום קצת נזילות, כל מי שיש לו היום מחשבה על נכס להשקעה או למגורים, זו התקופה היום. כי
נכון.
בסוף, ומה שאנשים לא מבינים, המלאי, נכון שיש יותר מלאי כרגע, אוקיי? יש קצת מלאי עכשיו, אוקיי? אבל המלאי לא forever. ברגע שהמלאי נגמר, אז הוא נגמר. והיום קבלנים, בגלל הריביות הגבוהות, גם לא נכנסים לקרקעות חדשות.
נכון.
לא קונים קרקעות היום. אז בסופו של יום, גם המלאי שאמור לצאת בעתיד, הוא הרבה יותר מצומצם. אז ברגע שהמלאי הקיים נגמר, ולא יוצא מלאי חדש, אז אוטומטית, מה קורה?
נכון, עלייה, זה בדיוק מה שדיברתי אתמול. עלייה
של המחירים.
אתמול היה לי ככה פאנל מומחים שהנחיתי, ודיברנו על זה בדיוק על הנקודה הזו, שלמעשה יש הרבה פחות התחלות בנייה, קבלנים עצרו את ההתחלות בנייה, לא ממהרים לקנות קרקעות, לא ממהרים, לא משתתפים במכרזים, המכרזים שלפני זה היו רבים עליהם.
נכון.
היום אף אחד לא ניגש, לא קונים קרקעות בגלל המימונים היקרים גם להם, בגלל שהם ממונפים, ולא רוצים כרגע להרחיב את המלאי שלהם, ככה שיש הרבה פחות התחלות בנייה, יש מחסור של כ-100,000 יחידות, צריך בשנה לבנות כדי שיהיה מספיק דירות בעוד 20 שנה, שאנחנו הולכים להכפיל את עצמנו, והיום אנחנו במינוס, אין מספיק התחלות בנייה, אנשים אמנם יושבים על הגדר הקונים, אבל גם הקבלנים יושבים על הגדר.
נכון.
ומה שיקרה, זה מה שכנראה, שוב, כמו שאמרתי, נבואה לשוטים, אבל אנחנו יכולים ללמוד מהעבר, וכולם חושבים שמה שיקרה, וגם אני, שיהיו אותם ביקושים שנקראים בעצם ביקושים כבושים, למה אנשים היום לא קונים, יש ביקוש שנעצר, יושבים על הגדר, וכמו שהיה אחרי מע"מ אפס, וכמו שהיה אחרי עליית מס הרכישה, אותם ביקושים כבושים התפרצו, ותהיה עליית מחיר, כי יהיה פחות היצע, בגלל שהיום לא בונים.
את יודעת מה העניין, העיקרי, כולנו חכמים בדיעבד, ואז כולנו נזכרים, רגע, הייתה תקופה, שהייתה פחות קנייה, ואחת תקבל מבצע ותנאים טובים יותר. אבל מתי אנשים רצים לקנות?
כשכולם רצים.
מתי שכולם קונים.
בדיוק, זאת הבעיה.
עכשיו, זה הבעיה, כולם רוצים אחרי העדר. אבל יבוא מי שירים את הכפפה ויגיד, אוקיי, היום אני מבין שזה באמת זמן קנייה טובה, זמן קנייה טוב, וראינו מה קרה בהיסטוריה לפני כן. ובסופו של יום, הכל עניין של היצע וביקוש. וברגע שהיצע ירד, הביקושים תמיד קיימים, אוקיי? אז נכון שקצת על הגדר כרגע, אבל אנשים חוזרים. ואנחנו רואים את זה גם בתקופה האחרונה. אני שם לב את זה אצלנו במחירות שלנו.
במיוחד במצב באמת דמוגרפי, כמו במדינת ישראל, שאין מה לעשות.
אין מה לעשות.
אין יותר קרקעות, אין הרבה קרקעות זמינות, בטח לא באזורי המרכז, בטח לא בתל אביב. כמות הגירושים הולכת ועולה ככה שצריכים יותר דירות. תוחלת החיים עלתה בצורה משמעותית, ככה שצריך יותר דירות ליותר זמן.
אי אפשר גם לתת מענה למצב הדמוגרפי הקיים. אי אפשר.
אנשים, יש עלייה, יש מאגרים, ואנחנו רק הולכים ומתרבים. זה מאוד טוב, אבל מצד שני צריך הרבה יותר דירות, הרבה יותר אנשים לאכלס, ולכן הסיכוי שהמחירים ירדו הוא באמת, באמת מאוד 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 נמוך, וגם צריך לזכור, זה סייקל עם השוק, ולכן כשיש ירידה צריך לנצל בדיוק כמו שוק ההון.
נכון.
שוק ההון זה שוק שאני אישית פוחדת ממנו, נכוויתי ממנו, אני עדיין נכווית ממנו, כי לצערי איכשהו נגררתי אליו שוב, ואני רק מחכה שאני אוכל לצאת, אבל תמיד אומרים בשוק ההון, אי אפשר לתזמן את השוק, וגם בנדלן, אז אי אפשר לתזמן בדיוק, אתה יודע, אנשים יושבים על הגדר ומחכים, רגע, זה ירד עוד, זה ירד עוד, זה ירד עוד, יהיו עטבות יותר גדולות, המחירים ירדו עוד, המחירים ירדו עוד, זה זמן, וכל הזמן שואלים אותי ברחוב, אנשים ברחוב שואלים אותי, תגידי, עכשיו זה הזמן לקנות או לחכות עוד? ואני תמיד אומרת, אי אפשר לתזמן את זה בדיוק, אני יכולה, כל דבר שאני אגיד יכול להיות נכון או לא נכון בדיעבד.
נכון.
אבל בגלל שאי אפשר לתזמן בדיוק, זה הזמן לקנות למי שרוצה לקנות, או למי שצריך לקנות, או למי שרוצה לשפר דיור, מכיוון שאתה לא יכול לגעת בדיוק בנקודה הכי הכי תחתית.
נכון.
אבל עכשיו אנחנו בלמטה, ומתישהו זה יעלה. ואם אתה תופס את זה בעלייה, אז כבר פספסת את ההזדמנויות.
הרי אנשים מתי ירוצו לקנות? ברגע שזה התחיל לעלות.
שהעדר, נכון.
כשהעדר התחיל לרוץ, וזה התחיל לעלות, כולם הצטרפו לחגיגה. אבל מה הבעיה בעצם? הם יקלו ביותר ביוקר.
ביותר ביוקר, והמבצעים יפסיקו.
בדיוק,
המבצעים יפסיקו,
וזה שוק של מוכרים. ואז שוק של מוכרים, ואז הוא מציב לך את התנאים, ואז הוא אומר לך, חביבי, או שאתה קונה, או שאתה לא קונה, זה התנאים. זה התנאים על השולחן, אבל היום לך, לקונה הפוטנציאלי, יש את האפשרות לבוא, בתקופת ביניים הזו, ובאמת לנהל מסע ומתן, ולקבל עסקה שהיא מספיק מספיק טובה לך, בתור רוכש.
בוא נדבר על עוד, על העניין של מסע ומתן, בוא נחזור, רגע, דיברנו עכשיו הרבה על דירות שקונים, שהן מוכנות, או ממש לפני גמר, בוא נחזור רגע לדירות על הנייר, אמרת שיש את ההטבה כמובן של לקנות 20-80, 20% בהתחלה, אחוזים בהתחלה,
נכון.
80 בסוף, או 15-85, ושם גם אפשר לקבל פטור מריבית?
לא, זה עסקה שונה, אז כאילו, אין לי את מרכיב הריבית פה.
לא, יש את ריבית, אני מדברת, סליחה, על מדד תשומות הבנייה.
מדד תשומות הבנייה.
אפשר לקבל, נגיד, פטור ממדד תשומות הבנייה, מאותם 40%. יש גם פה איזשהו משחק?
תראי, תלוי באיזה שלב של פרויקט אתה נמצא. אם אני בשלב של פרויקט שהוא 4 שנים קדימה, 3.5, שזה יותר long run, אנחנו לא מתנים את הפטור ממדד, אבל הלקוח פחות חשוף, לפי החוק חדש, על 40%.
כן.
ואם אני הולך לפרויקט, למשל, שהוא תיאודור, מה שאמרתי לך בארצל 136-138, פרויקט מדהים שלנו, יש שם עוד 8 יחידות אחרונות, ואנחנו מוסרים מדצמבר קרוב, שם אני באמת יכול לתת ללקוח את הפטור ממדד, כי אנחנו ממש יקרא את המסירה.
מכאן עד הסוף.
כן, הוא יבוא, ישלם היום גם בתנאים נוחים אפילו, אין לי בעיה שישלם היום 20%, למרות שלפי בעצם חוק המכר אני כבר ב-70%, כי אנחנו כבר מקראת מסירה, אפילו 80%.
ויקבל פטור על ה-80 הנוספים.
יקבל פטור על ה-80 הנוספים, ישלם באוקטובר, חודשיים לפני את היתרה, שבוע 5% המסירה, ומבחינתו הוא עושה עסקה מולה.
מה מבחינת הטבות?
הוא גם יקבל, בדיוק, והטבות נוספות, הוא גם יקבל מדירה מרועטת.
זה מה שרציתי לשאול.
ומעוצבת, על ידי מעצבת פנים של החברה, ברמה מאוד גבוהה. לא איקאה, אלא הכל ברמה מאוד גבוהה.
זה מה ששמעתי, ורציתי לשאול אותך, האם יש הטבות כאלה, של דירה מרועטת?
יפה. אז לא רק זה, אני אגיד לך גם עוד הטבה נוספת שלא אמרתי לך מקודם, אנחנו התחלנו לראות דירות לאחרונה. בכלל בשנה האחרונה, אנחנו רואים שזה עובד נפלא, אנשים אוהבים את זה, הם נכנסים, הם מקבלים גם מושג, איפה הסלון, איפה הפינת אוכל, הם אוהבים מה שהם רואים, אנשים רוצים אפס התעסקות.
נכון.
ובא להם לקבל את המוצר כפי שהוא מוכן כבר, או להשכרה, או למגורים, להיכנס ישירות עם המזוודה.
והם יכולים לבחור את הריהוט, נגיד, הם רוצים לגור שם, לא להשכיר.
תראי, הדירות שאני מראית כבר, הן כבר מרועטות, אז אין מה לבחור. זה כבר מגיע איך שזה, איך שזה ככה יסי, זה כבר בא, הוא כבר רואה את הדירה.
ומה שעוד לא מרועט,
אפשר... מה שעוד לא מרועט, אני לא צורך עניין, הוא רואה, נגיד, את הדירה המרועטת, והוא רוצה, נגיד, להשתלב בדירה אחרת.
בדיוק.
באותו פרויקט.
אז יש לו מגוון, כמו למשל לבחור, ספק סתם, יכול, חיפויים, אז אתה יכול לבחור.
אני יכול אפילו לתת לו את השירות הזה, שבאמת המעצבת התייעצת לו לגבי כל בחירה. אין בעיה. זה לא בעיה. זה לא סיפור, אפשר גם להתקדם עם המושא הזה.
מגניב.
ובאמת הוא מקבל עסקה מעולה. עכשיו, לא רק זה, הוא מקבל דירה שהיא מרועטת, מעוצבת, בפרויקט ברמה באמת הכי גבוהה שיש.
לבוא עם המזוודות. המפרט,
עם הכל, לבוא עם המזוודות עם הכל, ולא רק זה, לחברה יש הרבה בניינים ברמתה, שהיא גם מזכירה, וגם דירות לזכות קצרת דווח. זה שם מחלקה באמת שמטפלת גם בדירות הזכרה
קצרת דווח. די,
Airbnb?
Airbnb. וואו.
אז אני גם נותן ללקוח שירות, שבשנה הראשונה לאחר קבלת המפתח,
אתה מזכיר לו.
אנחנו ממלאים את הדירה לזכירות קצרת דווח, עם פוטנציאל הזכרה שמתקרב לבין 5-5.5%. כמובן, כל הערכה בעצם...
5-5.5% אחרי כבר העמלה שלכם, זאת אומרת נקי.
לא, כאילו 5-5.5% ברוטו. אוקיי,
ברוטו,
לא
וכמה נקי. אתם לוקחים על הניהול הזה?
כמו שמקובל, משהו, פלטפורמה בדרך כלל לוקחת באזור 20%.
נכון.
אבל זה גם אפיק מסוים שהוא מאוד נכון, אני אגיד לכם, מי גם זה מתאים הרבה, הרבה מאוד רוכשים שלי שמגיעים פתאום מחול, מארצות הברית,
קונים דירה שתהיה להם...
מצרפת, ובא להם להגיע חודשיים, שלושה לארץ. אבל בשאר הזמן, בשנה הם לא נמצאים פה. אז זה באמת נותן להם מענה מדהים. למה? כי בעצם הם יכולים לבחור מתי הם מגיעים, הם מגיעים אלינו.
מדהים.
הם יודעים, תשמע, באוגוסט-יולי אנחנו מגיעים, אנחנו רוצים לבקשה שלישית לדירה ריקה. בשאר הזמן, אני יודע לדאוג להם להכנסה שיותר גבוהה מסחירות רגילה במהלך השנה, והם כן נהנים מהתקופה שהם מגיעים לפה בארץ.
שזה הזמן להגיד למי שלא יודע, הסחירות בישראל, התשואה מסחירות היא בין 2.5-3.5% בממוצע, ככה שלקבל 5-5.5%, גם אם נוריד מזה את ה-20% של העמלה, עמלת התעסקות ודמי ניהול, עדיין מדובר בסחירות הרבה יותר גבוהה מסחירות ארוכת טווח במדינת ישראל.
וגם זה שאתם לא מתעסקים עם זה, ואתם מקבל את הדירה מרועטת קומפלט ברמה מאוד גבוהה, אני יכול להגיד לך באמת...
ואתם גם בטח מטפלים בכל התחזוקה בתקופה הזאת.
כן, מטפלים בכל כמובן, קודם כל מקבל דירה חדשה. מהנייר, במסגרת חוק המכר, עם שנת בדק, ועם כל אחריות, את יודעת שיש על פי חוק המכר. ואתה גם לא מתעסק עם זה, אתה פשוט מקבל את הדירה, ומתחיל להניב ממנה, שזה מדהים.
מדהים. אני מכירה את הדברים האלה בחול.
יפה.
בחול זה קונספט בדיוק, שעובד.
משהו שעובד.
ובארץ אני, האמת, פעם ראשונה ששומעת על זה.
אנחנו עושים את זה, ובאמת זה עובד מדהים, ואנחנו רואים, אנחנו גם מוכרים דירות לאחרונה,
שזה גם פתרון מאוד מעניין למשקיעים.
למה אתה בעצם, מה המשקיע רוצה לשמוע? הוא יודע שהוא משלם באזור 5-5.5%, זה צריך להן ריבית 6%, אוקיי? לא משנה. אז הוא רוצה לדעת שיש לו לפחות back to back
לכסף.
למרכיב המימון.
זאת אומרת שהסחירות תשלם לו את המשכנתא.
אז אתה יודע באמת כאילו להביא אותו כמה שיותר קרוב לשם אפילו לפחות.
ואפילו בריביות של היום.
ואפילו בריביות של היום.
נכון. הוא הולך לבנק ואומר, תשמע, יש לי הכנסה עכשיו חודשית של 4,000 שקל שכר דירה. 4,000 שקל, אני לא יודעת איפה בתל אביב יש 4,000 שקל. סליחה מתקנת. של 7,000 שקל.
7 בצפונה.
בדיוק. 7,000, 8,000, תלוי בגודל הדירה, זה יכול להיות גם 15,000. ואני רוצה שאותו דבר, המשכנתא תגיע עד אותו סכום, ובאמת מסדר את זה ככה
בדיוק.
ש...
באמת הוא מייצר את ההכנסה באופן כזה, שזה כן עונה על מרכיב המימון.
נכון.
עכשיו, זהו, זה בעצם, זה מה ש... ואנשים אוהבים את זה, וזה עונה על זה. אנשים באמת אוהבים את זה. נכון. אנחנו רואים את זה כי אנחנו באמת מוכרים.
אגב, פה אפשר לתת ככה, אתה יודע, טיפ למי שפחות מכיר את העולם הזה, לפחות, כל אותם אנשים שיש כסף נזיל לקנות דירה שלמה עכשיו, בלי מינוף ובלי מימון בכלל. כמובן, תמיד יש את האופציה, לא כשמדובר בגיל השלישי ורוצים את השקט, וכבר רוצים את השקט והנחלה, נקרא לזה, בלי כאבי ראש. אבל למישהו שהוא כן יותר פתוח עדיין להשקעות והתעסקויות ורווחים כאלה, אפשר לפצל את הכסף, חצי לשים בדירה שאתה רוצה לגור בה, חצי לקנות דירה אחרת, למנף את שתיהן, לקחת 50-50% משכנתה, ולמעשה השכר דירה ישלם לך את ישלם נכון. לך את אותו מינוף.
את המינוף.
אולי אפילו יותר מזה, זה תלוי על איזה דירה מדובר, ובסופו של דבר בעצם יהיו לך שתי דירות.
נכון, ויש הרבה מאוד אפשרויות, שם התקלתי עם לקוח שקנה עצמו דירה, נניח ב-2.3 לפני 3 שנים, אוקיי, היום הדירה כבר שווה 4 מיליון שקל.
כן, זהו, רציתי לשאול, יש היום עוד מחירים כאלה 2.3?
והיום הוא צבר עצמו עוד הון עצמי בצד. חד משמעית. שחצי מיליון שקל חסר לו עוד קצת כדי לעשות איתם עוד עסקה, כי הוא רוצה לעשות איתם עוד עסקה על הנייר, למה? כי הוא כבר ברווחים של יותר מ1.5 מיליון שקל. מדהים. בתקופה הזאת. אז למה נדלן בסוף זה בסיס חזק שאפשר לעבוד איתו? כי היום שהדירה שווה יותר, יש אפשרות, והדירה כבר מוכנה, יש אפשרות לקחת שמי, לעשות שמאות, ולקבל
להגדיל גם... להגדיל את המימון.
ולקבל מימון חוץ בנקאי על חשבון הקיים, אוקיי? או לפעמים בנקאי, תלוי...
אפשר גם בנקאי, כי אם...
אם זה קנייה לבן וכולי, זה כאילו כל...
צריך לזכור שאם קנית דירה ב2.5, והמימון שקיבלת בתור משקיע, יש לך כבר דירה, אחת או יותר, וקנית דירה נוספת, אז אתה מקבל מקסימום מהבנק 50% מינוף. אם הדירה הייתה שווה בהתחלה 2.5 וקיבלת 1,250,000, והיום תביא שמאי כשהיא מוכנה והוא יעריך אותה ב4 מיליון, אתה כבר יכול לקבל 2 מיליון משכנתה, זאת אומרת אתה יכול לקבל עוד 750,000 שקל מינוף, גם בתור משקיע וגם מהבנק.
נכון, נכון. ואז
ומעבר לזה לצאת לחוץ בנקאי.
בדיוק, ואתה משחק עם זה, ואתה באמת יכול להרשות לעצמך, לצבור נכסים נוספים, ובטח בתקופת ביניים זו, שהיום אתה יכול לקבל עסקאות מאוד מאוד נכון, מאוד טובות,
לנצל את זה.
ולנצל את המומנט הזה, כדי באמת לגדול. נכון. לגדול ולעלות למעלה, כמובן.
וחשוב להגיד, כמובן, כל אחד, לפי הכיס שלו, לפי היכולות
כמובן,
שלו,
כמובן.
אל תקפוצו מעל הפופיק, כמובן. תבדקו את יכולת ההחזר שלכם, תבדקו כמה, אם דירה אתם מזכירים, אז כמה השכר דירה, כמה יכולת החזר שלכם להוסיף, ותחיו לפי זה.
נכון, נכון מאוד. ואגב, גם אצלנו, שלקוח מגיע אלינו, כמו שזכרתי קודם, יש לנו חברת מימון שיקרת פריים משכנתאות, עובר אצלנו בדיקה לפני כן, כדי גם להגיע אותו מה יכולת ההחזר שלו, בהתאם להכנסות הקיימות, מה האפשרויות שלו, ואז הוא יודע אם go or no go לעסקה, גם מבחינתו, עוד לפני שבכלל הוא נכנס לתהליך הזה. אז אנחנו גם יודעים לעזור ללקוח, לעשות את כל הבדיקות הראשוניות, גם בפעם המימוני, כמובן, ההחזרים, ולדעת, לעזור לו בעצם לקבל החלטה שהיא נכונה עבורו.
אני רוצה להגיד בנוגע, ממש לקראת סיום, בנוגע לפריים לוקיישן שאמרת, כמובן מי שיכול להרשות לעצמו זה מקסים, ומעולה, תמיד פריים לוקיישן הוא מצוין, אבל כל מה שדיברנו היום הוא נכון גם לגבי כל המדינה וגם לגבי פריפריה, מכיוון שכל הדברים האלה של הריביות, של המחירים, של ההזדמנויות, הם נכונים לכל הארץ, וגם מי שלא יכול להרשות לעצמו פריים לוקיישן, שלא יאלץ את עצמו, אלא אפשר לקנות גם במקומות אחרים, יש מקומות מהממים וטובים ויפים. היתרון הגדול של פריים לוקיישן הוא שהסיכון הוא נמוך יותר.
הבידול הוא משמעותי.
הבידול הוא משמעותי, נכון. הביקושים הם קשיחים יותר, תמיד יהיה ביקוש בתל אביב.
נכון.
הסיכוי שירדו מחירים גם בתקופת ירידות במחירים הוא הרבה יותר נמוך, כי מי שרוצה לגור בתל אביב ומי שרוצה את תל אביב, רוצה את תל אביב.
רוצה את תל אביב.
ולא, נכון. ולא מחליף, ולכן נכון. אין כל כך מוצרים תחליפיים נכון. לזה, לכן הביקוש הוא קשיח יותר.
תקחי את המשבר ב-2008 בארצות הברית עם המנהטן, עם שאר הזה.
נכון.
המנהטן כמעט ולא...
נכון.
ולא זזה, למה? מה לעשות? עם כל המשבר של הסאב פריים, נתנו קרוב ל-110%.
כן, מי שספג את זה בעיקר המקומות...
מי שספג את זה בעיקר המסביב.
נכון.
אין מה לעשות, בסוף שאתה קונה באזורי ביקוש, הביקוש הוא קיים, הביקוש הוא תמיד היה ותמיד יהיה. ואתה ככה, אתה בעצם מוריד סיכון.
תמיד יהיה מי שירצה מרכז.
אתה מוריד סיכון, אתה מוריד סיכון.
נכון.
אז אתה יכול למכור בטיפה פחות, לצורך העניין, אתה מוריד סיכון.
כן.
זה העניין.
טוב, וואו, רואי, אני יכולה לדבר על זה עוד שעות.
יש עוד הרבה נושאים שאפשר לדבר עליהם.
מבחינתי לדבר נדל"ן, זה תמיד נורא כיף. היה לי ממש כיף איתך, ממש מעניין, שמחתי, ואני מחכה לסיור שלנו.
וצריך לבוא לסיור.
לגמרי.
אין ספק.
אז רועי דן משווק מטעם קבוצת יובלים וסיטי בוי. אנחנו נמשיך לעקוב. תודה רבה על השיחה ומאזינות.
המון 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 תודה.
ומאזינים יקרים, תודה לכם שהייתם איתנו. וכמובן, נחכה לכם גם בפרק הבא ונפתיע. ביי, המשך יום נעים. תודה.